דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים, הכל הבל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמוד תחת השמש דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר איזה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. ואם הכל קבוע והכל כל כך חד משמעי, ומה שהיה הוא שיהיה, אז איכן יש מקום לתשובה? ואיכן יש מקום לתיקון? וכיצד אפשר לשנות? והאם כל תפיסתו של קהלת סותרת את עולמה של תשובה? חס וחליל. אבן עזרא במקום מסביר שקהלת מדבר על עולם הטבע, קהלת מדבר על העולם הגשמי, קהלת מדבר על זה שהאדם לעולם יהיה אדם, והסוס לעולם יהיה סוס, כך בלשונו של אבן עזרא, בחיי החומר, אכן מה שהיה הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת השמש. אבן עזרא רק מסביר את פשוטו של מקרא, אבל רש"י במקום מדגיש גם את הצד השני. ורש"י באמת לומד בדיוק כמו אבן עזרא, מה שהיה הוא שיהיה, וכל מה שהוא למד בדבר שהוא חליפי השמש, אין בו חידוש, לא ייראה. אלא מה שהיה כבר, שנברא בששת ימי בראשית. עולם הטבע קבוע מששת ימי בראשית, אבל ממשיך רש"י בעוד משפט אחד ואומר, אבל ההוגה בתורה מוצא בה תמיד חידושי טעמים. יש לחלק בין עולם הטבע לבין עולם הרוח. ובעולם הטבע מה שהיה הוא שיהיה. אבל בעולם הרוח, בלשונו של רש"י כאן, לימוד התורה, שם תמיד יש חידוש. שם אין לך בית מדרש ולא חידוש, ובלשון הירושלמי, אין לך בית מדרש ולא חידוש בכל יום. כי תמיד יש חידוש. כי עולם הרוח של האדם הוא עולם שבמהותו חייב להתחדש, ולא יכול לעמוד במקום אחד. אז אכן, מה שהיה הוא שיהיה, אבל זה רק בטבע. והתפקיד שלנו, בימים הללו, ערב ערב ראש השנה, למצוא את אותם כוחות להתחדש. בתורה כמובן, כמו שאומר רש"י, אבל ודאי שגם בכל אורחותינו, בכל דרכינו, בעולמה של תשובה. ולא במקרה שכשהרב קוק בפרקי מאורות התשובה מדבר על העולם, העולם בכלל, אבל לא עולם הטבע שעליו דיבר קהלת, אלא עולם הרוח שלנו, כותב הרב, העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. אין העולם דבר עומד על מצב אחד, כי אם הולך הוא מתפתח. וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה, החומרית והרוחנית, והיא תביא את אור חיי התשובה עמה. העולם ודאי חייב להתפתח. זה כל מהותו, זה כל עניינו, ומדי שנה בשנה, לקראת ראש השנה, אנחנו מבקשים לברוא עולם חדש, עולם אחר, עולם טוב יותר, עולם מתוקן יותר, ולצאת נגד אותן דעות, בראש ובראשונה בנפש של כל אחד מאיתנו, שלוחשות בשקט מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה. לא, לא. העולם לא יכול להישאר במקום אחד. אין העולם דבר העומד על מצב אחד, כי אם הולך הוא מתפתח. והאתגר הזה להאמין שאפשר לשנות, להאמין שלא חייבים להקשיב ולהאזין לאותו יצר הרע של מה שהיה הוא שיהיה, האתגר הזה הוא אתגר לא פשוט, להאמין בכוחה של תשובה. הייתי לפני כמה זמן בשיחה של אחד הדרשנים, ותוך כדי דבריו הוא שואל, מה ראה הרמב״ם להביא את כל ענייני הבחירה החופשית דווקא בהלכות תשובה? ודרש מה שדרש אותו רב. אני חושב שהרמב״ם בעצמו ענה על השאלה הזאת. אחרי שהרמב״ם מפרקים ה' וו' סוקר את כל ענייני הבחירה החופשית, פותח הרמב״ם את פרק ז' ואומר, הועיל ורשות כל אדם נתונה לו, כמו שבארנו, ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתוודות בפיו מחטאיו ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא. חייבים להאמין שזה אפשרי. יש לך בחירה חופשית ולכן אתה צריך לממש אותה ולהשתמש בה ולהשתדל לעשות תשובה. ורבים העירו באמת על הלשון המיוחדת הזאת של הרמב״ם, ישתדל אדם לעשות תשובה. הרבה פעמים כשמבקשים ממך משהו ואתה לא בטוח שתסכים, אז אתה אומר, טוב, אני אשתדל. וגם הרמב״ם משתמש כאן בלשון ישתדל כי לא תמיד אפשר. כי לפעמים אותו קול קטן שאומר מה שהיה הוא שיהיה, מונע בעדינו לעשות תשובה. ויכול היה אדם לומר, אני מבין שיש לי בחירה חופשית, אבל כבר בחרתי לא נכון. בחרתי ברע, ואת הנעשה אין להשיב, ואת הדרך הזאת שלי אני לא יכול לתקן. ולכן אומר הרמב״ם ישתדל, אבל ברור שכל עניינה של הבחירה החופשית בא לומר אפשר לשנות, אפשר לתקן. וברוח הימים הללו אני רוצה להקריא שורה אחת מספר אורחות צדיקים, אחד מספרי המוסר הקדמונים כבר מלפני מאות שנים, זהות מחברו אינה ידועה, אבל היום כולם מדברים בשפה של קורונה, וגם בעל אורחות צדיקים ממשיל את העניין הזה בדיוק לאותו דבר. וכותב, אחר שיעלה בלב האדם לעשות תשובה, לא יוכל לעשות תשובה שלמה אם לא ישים על ליבו שבעה דברים והוא הולך ומונה אותם. והחמישי, שידע באמת שהתשובה היא רפואה שלמה לעבירות. כי החולה שאינו מאמין ברפואה שעושים לו שהיא תרפא אותו, לא יחוש לאכול הרפואה או לשתות המשקה. הוא לא מוכן להתחסן, לשמור, כי הוא לא מאמין בזה. זה לא נכון. ממילא לא תצליח לרפא אותו בדרך הזאת. אבל כשהוא יודע בוודאי תועלת הסם והמשקה, אז יתאווה לסבול מרירות התרופה. וכך, אומר אורחות צדיקים, כשידע בוודאי תועלת התשובה, אז יתאווה להגיע אל מעלת התשובה. להאמין שזה אפשרי, להאמין שזה מרפא, גם אם לפעמים זה קשה, גם אם לפעמים זה מר ואפילו כואב, אבל זה מרפא וזה מועיל. ובעיקר שהדבר הזה אכן אפשרי. הרב מדינוב בעל בני שכר באחד המאמרים שלו לחודש תשרי, מדגיש גם הוא שעל פי מה שכתבו הראשונים והאחרונים, מתנאי התשובה שיהיה מאמין בה. חייבים להאמין שאפשר לחזור בתשובה. ואני חושב שהוא מנתח את מה שמתחולל בנפש של כל אחד מאיתנו, ואומר בעל בני שכר, שבאמת כאשר מעדת פעם ופעמיים ושלוש, אתה אומר לעצמך שלרחמנות יש גבול. כמה פעמים הקדוש ברוך הוא עוד יסלח לי? כמה פעמים אני עוד אחזור ואבקש מחילה? הרי מה שהיה הוא שיהיה. עמדתי כאן בבית המדרש הזה לפני שנה ולפני שנתיים ולפני שלוש, והתפללתי את אותן תפילות ושרתי את אותם שירים וקיבלתי את אותם קבלות, ולא תמיד זה עזר. ולפעמים חזרתי חזרה בדיוק לאותם מעשים, הנה קהלת צודק, מה שהיה הוא שיהיה. אין כל חדש תחת השמש. אומר הבני ישכר, המהלך הזה הוא מהלך נכון, אם היית עומד מול בשר ודם. כי לרחמים של בשר ודם יש גבול. אבל הקדוש ברוך הוא כל מהותו היא האינסוף. לרחמים של הקדוש ברוך הוא אין גבול. וגם אם אתה חושב שעברת את הגבול, זה פשוט לא ייתכן. כמעט כמעט שהיינו אומרים שזו כפירה להגיד שעברת את הגבול, כי אם אתה אומר שעברת את הגבול, סימן שיש גבול, אבל אין. אבל אין. והאינסוף ברוך הוא מוכן לקבל את האדם באשר הוא, ובלבד שיעשה את אותה השתדלות לשוב בתשובה. מסיים הבני ישכר ואומר, וזהו שיש לפרש שאמר הנביא בפסוקי התשובה, שוב הישראל עד השם אלוהיך, היינו, השם אלוקיך לעולמי עד, בלי גבול ותכלית, ואם כן, יקבלך בוודאי בתשובה בכל זמן ועידן, ואפילו שגית הרבה מאוד, הטוב וסלח, ימחול ויסלח ויחפה. ואני חושב שצריך לומר יותר מזה. מעבר לעצם האמונה בכוחה של תשובה, ולהאמין שזה אפשרי, ולקבוע שלא מה שהיה הוא שינוי, ושאפשר לשנות ושאפשר לתקן, ואמרנו כמה פעמים שהדבר הזה אכן לא כל כך פשוט, ולכן הרמב״ם רק אומר ישתדל, כי לא כל אחד יכול ולא כל אחד מצליח, אבל כנראה שבזה אין דעת. כנראה שלא מספיק להאמין בכוחה של תשובה, אלא צריך להאמין שכשרוצים באמת ומתכוונים באמת, הדבר הזה הוא לא כל כך מורכב. שכן השבת קראנו את פסוקי התשובה, הפסוקים שהרמב״ם בפירושו לתורה רואה בהם מצווה גמורה, כי המצווה הזאת לא נפליתי ממך ולא רחוקיי, ואלה בדיוק דברי הרמב״ן. לא רק שיש כאן מצוות התשובה, אלא צריך להאמין שהמצווה הזאת היא בהישג יד. כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך, אומר הרמב״ן. אבל קרוב אליך מאוד לעשותו בכל עת ובכל מקום. וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו. שיתוודו את אבונם ואת אבון אבותם בפיהם, וישובו בליבם אל השם, ויקבלו עליהם היום התורה לעשותה לדורות. לא רק שזה אפשרי, זה אפשרי והוא בהישג יד. וכנראה שזו אחת העצות הגדולות לדופקי בתשובה. לאלה שקצת מפחדים מהמהלך הגדול הזה של תשובה, שחוששים כל פעם שמה שהיה הוא שיהיה, ובא הרמב"ן ומפרש כך את הפסוקים הללו עצמם. לא, זה בהישגיה, זה אפשרי. או במשפט קצר של הרב קוק שוב באורות התשובה בפרק י' ד', עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. אם אתה באמת רוצה, אם אתה מוכן לפתוח את הראש ואת הלב, צריך להאמין שהדבר הזה הוא כך. התורות של רבי נחמן, מי שלומד ליקוטי מהר"ן, תורות ארוכות, לפעמים ארוכות מאוד, אבל לפעמים רבי נחמן במשפט קצר אחד אומר את הכל, והמשפט הקצר הזה של רבי נחמן בליקוטי קניינה, בתורה קי"ב, היום כבר אפשר למצוא אותו בשירים ובסטיקרים, אבל זו תורה שלמה של רבי נחמן, תורה שלמה של משפט אחד. לעניין ההתחזקות לבל ייפול האדם בדעתו, מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו, עד כאן זאת בכלל לא התורה, זו רק השאלה. ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כמו שאמרתי, הרבה אנשים מכירים את זה מאיזה סטיקר או מאיזה שיר. זו תורה שלמה של רבי נחמן. בלי שום פירוש, בלי שום תוסף. תפתחו ליקוטי מהר"ן, תראו בעצמכם. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. זה כל כך קל לקלקל. וזה קורה כל כך הרבה לצערנו אצל כל אחד מאיתנו. ואם אתה מאמין שהדבר הזה הוא כל כך קל וכל כך פשוט וקורה כל כך מהר, אין ברירה אלא להאמין שאפשר גם לתקן. ואם כן, לא רק להאמין בכוחה של תשובה, אלא להאמין עד כמה הדבר הזה הוא בפיך ובלבבך לעשותו, כי קרוב אליך הדבר מאוד. וזה אפשרי, וזה אפשרי. ובלבד שאדם באמת יאמין בכוחה של תשובה, וכמו שאמרתי מקודם, אני חושב שירצה בזה, שיסכים לפתוח את ליבו למהלך של תשובה, וממנה יצליח להתעלות מעל לאותו קול תורדני של מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. ויש פסקה נוספת של הרב קוק באורות התשובה, שבה הוא חוזר ומביע בדיוק את הרעיון הזה, ואני חושב ששם הרב מנסח את הדברים בצורה אפילו עוד יותר עמוקה, ומתאר עבדות. כותב הרב בפרק ה', העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתעמך בה בחבלי החטא, החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי שאין עמו שום עבדות. והרב קוק כאן, כמו בהרבה מאוד מקומות אחרים, מתבסס על תורות קבלה עמוקות מאוד, על מה שמכונה בלשון הזוהר הקדוש והאריזל ותלמידיו, עלמא דחירו, עולם החירות. ההפך הגמור מן התשובה זה עולם העבדות. והתשובה היא עולם החירות. התשובה היא זאת שמוציאה את האדם מן המאסר. מאסר אצל מי? עבדות למי? עבדות לנו עצמנו. האדם הופך להיות עבד לעצמו. כי הוא מאמין, אני לא אצליח לתקן. זה לעולם לא ישתנה. מה שהיה הוא שיהיה. אדם כזה הוא עבד, אומר הרב. והמשימה של התשובה היא משימה של לצאת מעבדות לחירות. ולדעת שאם יש לי בחירה חופשית, מהי הרי חירות אם לא אותה בחירה חופשית שדיברנו מקודם ברמב"ם? אם יש לי בחירה חופשית, אז אני יכול להשתמש בה גם כדי לתקן, אני יכול להשתמש בה גם כדי לשנות, אני יכול להשתמש בה כדי להגיע באמת למקומות אחרים. אני לא צריך לפחד מאותו שינוי. אדרבה, אם אני אתעקש, שימו לב למילה הזאת של הרב, העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת. העקשנות הזאת היא המנעול, היא השער שלא מאפשר לחזור בתשובה. והחירות האמיתית היא לפרוץ את המנעול הזה ולהסכים להשתנות. מורנו הרב עמיטל זכרו לברכה את השיחה שפותחת את זמן אלול, בכל שנה ושנה היה אומר, עומד כאן במקום הזה בדיוק ואומר, לא לפחד מהאש הגדולה. אני זוכר שהרבה שנים, או שהייתי שומע את זה שנה אחרי שנה, לא לפחד מהאש הגדולה, ואני חושב שלא תמיד הבנתי עומק משמעות העניין. עד ששנה אחת, אני זוכר שממש ביום הראשון של השנה, כאשר הרבה מבני שיעור א' מגיעים יחד עם ההורים, ואני הולך לאכול ארוחת צהריים, ואני ממש זוכר בדיוק איכן זה היה בכניסה למועדון, עומדת אימא יקרה, אהובה, ליד הבן שלה שמגיע ביום הראשון לישיבה, ואני לא אשכח את המילים שלה. היא אומרת לו, קח דברים בפרופורציה. לא להשתגע יותר מדי. ואז הבנתי למה רב המטען מתכוון. ברור, כל אחד מגיע מהמטען הגדול שלו, מהבית, מאבא, מאמא, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אבל כאשר אתה מגיע מתוך, קח דברים בפרופורציה. לא להשתגע יותר מדי. זו עבדות. זו עבדות. אתה לא מוכן להשתנות. אתה אומר, הרי זה לא ייתכן. מה שהיה הוא שיהיה, ומי שהייתי לפני, אני אהיה גם אחרי. מי שהייתי לפני הישיבה, אני אהיה אחרי הישיבה. מי שהייתי לפני ראש השנה, אני אהיה אחרי ראש השנה. הכל יהיה אותו דבר בדיוק. מה שהיה הוא שיהיה. ומה שנעשה הוא שיעשה. והדבר הזה הוא עבדות. עבדות גדולה, ובראש ובראשונה עבדות של האדם כלפי עצמו. ואומר הרב קוק כאן, אל תהיה עבד של עצמך. אל תהיה עקשן לעמוד בדעה אחת. תאמין שאפשר לתקן. תאמין שאפשר להגיע למקומות אחרים. ומילה אחרונה בהקשר הזה, על הפסקה הזאת, דיברנו הרבה על המשמעות של תשובה ככלל, ועל היכולת לשנות, ועל היכולת לתקן. אבל כשאני לומד את הפסקה הזאת באורות התשובה, אז אני חושב שאפשר מעבר לדיבורי התשובה הגדולים לרדת גם לפסים מעשיים. ולחפש מידה אחת שבה נרצה לתקן. כי הרב קוק מדבר כאן עקרונית על האדם שלא מוכן לשנות, אבל בכל זאת אני חושב שהביטוי הזה, העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, שאנחנו קצת מסתכלים מסביב, אנחנו רואים כמה רע וכמה חטא נובע ממין עקשנות כזאת לומר, זו דעתי ואני צודק, ואני לא מוכן לוותר עליה. ואני לא מוכן לשמוע דעה אחרת, ואני לא מוכן לקבל גישה אחרת. זו האמת ואין בלתה. זו הדעה הנכונה. ישבתי, בררתי, התאמצתי, זו האמת. כמובן, כולנו מחפשים אמת. כולנו מחפשים איזושהי דרך לצעוד בה. אבל לא, לא מתוך עקשנות. לא מתוך עקשנות. באחת ההזדמנויות בשנה שחלפה, ועדנו כמה חבר'ה ביחד, זה היה מרחוק, עוד בתקופה של הסגרים היותר הדוקים, והקדשנו את כל דברינו רק לנקודה הזאת. לא להיות כל הזמן מאלה שרק הם צודקים. ומוכנים לצאת למלחמת קודש כנגד כל אלה שכמובן אינם צודקים. והדעות שלהם שגויות ופסולות. גם זה כנראה חלק מאותה עבדות שהרב קוק מדבר עליה כאן בתשובות, באורות התשובות. עקשנות שמובילה גם לעבדות. ערב ערב ראש השנה נתפלל בעזרת השם להגיע עם לב פתוח, עם אמונה גמורה בכוחה של תשובה, וממונה בנו, בעצמנו, כל אחד ואחד ביכולת שלו, באמת, באמת להשתנות. באמת, באמת להשאיר את מה שהיה הוא שיהיה לעולם הטבע, לבריאה של ששת ימי בראשית, ובכל מה שקשור לעולם הרוח, מהתורה של רשי שם, ועד לעולמות התשובה, להסכים לשנות, להסכים להיפתח, וכמובן, כמובן להאמין שיכולים לתקן.